איזה שארית מהפעם שעברה, דיברתי על ה-18 שהם 19 ברכות, ואז טעיתי. ברכות השחר זה ה-15, מי שנתן לסכבי בינה זה 15 שהם 16. כן, המעביר שינה מעיניי תנומה מהפפאי זה לא עונים אמן, זה מין חצי ברכה, ואלה מצטרפות לא ברכות התורה, זה היה טעות שלי. ברכות התורה לא נחשבות לברכות השחר. הן ברכות שהן לא תלויות בזה, כן, לא נדבר על זה מבחינה. אלא נטילת ידיים, אלוקי נשמה ואשר יצר, שזה שייך לברכות השחר, כשאדם קם על זה שהוא בריאה חדשה, על זה שהוא מתעורר, על זה, על עצם זה של... אז זה ה-18 שהם 19. כן, אמרתי עוד משהו לבדוק, אבל זה נגיע לזה כשנתחיל את פסוקי לזמרה. טוב, ועוד דיברנו על עקדת יצחק. נזכיר עכשיו, טוב, בשולחן ערוך, עכשיו ניכנס למשהו, כן, לא נגיד פה דברים להלכה, כי זה דברים מאוד מורכבים, ורבו דעות הפוסקים בעניין הזה. יש לנו חלק שלם שמודפס בסידור, ואיך נגיד, רובה דעלמא לא נוהגים לומר אותו. זאת אומרת, כאילו, מי סוף ברכות השחר, מי, וכן, הירוצן שם שתצילני היום ובכל יום, מהזי פנים, מהזות פנים וכולי, רובה דעלמא מדלגים ישירות לפסוקי דזמרה, כן, להודו, או למזמור שיר חנוכת הבית, כן, כל אחד לפי מנהגו. אבל מה לעשות, מודפס פה איזה כמה דפים, אז אני חייב לקרוא את הדברים האלה, לפחות איך מופיעים בהלכה. כי באמת זה, גם כמו שאני אמרתי, כמו שרמזתי, יש דעות בין הפוסקים. זאת אומרת, מישהו שהוא תלמיד חכם, שעוסק בלימוד, כן, בחור ישיבה נגיד, או לא יודע, אברך, אז האם עדיף שהוא יגיד את הקורבנות, או עדיף שילמד? כאילו, על חשבון מה זה בא, הזמן הזה, מה הוא עושה בזמן הזה. זו שאלה שנידונה בעריכות בפוסקים, ויש בזה דעות לכאן ולכאן. אני אגיד קודם כל אבל את המקור של הדברים, ואחר כך נזכיר קצת את שתי השיטות העיקריות, שהן די פשוטות האמת. אז אומר המחבר בסימן א' סעיף ה', כן? סימן א' סעיף ה', שם זה התחלת כמעט השכמת האדם בבוקר, הלכות הנהגת האדם בבוקר. זאת אומרת כך, טוב לומר פרשת העקדה ופרשת המן ועשרת הדיברות ופרשת עולה ומנחה ושלמים וחטאת ואשם. אז קודם כל אנחנו רואים שמתוך הדברים האלה לא כולם מודפסים אצלנו בסידורים. כן? פרשת העקדה מודפסת, עולה מנחה ושלמים חטאת ואשם מודפס, וגם פרק איזה הוא מקומם. איפה זה? טוב, זה ממשיך כאן, כן? פרשיות הקורבנות, לא יאמר אלא ביום. כשסיים פרשת העולה, יאמר, יהיה רצון מלפניך שיהיה חשוב ומקובל כאילו הקרבתי עולה, וכן יאמר אחרי המנחה והשלמים וכולי. ושחט אותו, כן, יש נוהגים לומר פרשת הכיור, פרשת תרומת הדשן, ואחר כך פרשת התמיד, ואחר כך פרשת מזבח מקטר קטורת, פרשת סממני הקטורת ועשייתו. יש נוהגים. זאת אומרת, בסימן, בסעיף ה' הוא כותב טוב לומר. ואחר כך הוא ממשיך בזה, בסימנים, ו', ז', ח' הוא מפרט, ואז בסימן ת' הוא אומר, יש נוהגים לומר גם פרשת הכיור, ופרשת תרומת הדשן, ופרשת התמיד, ופרשת מזבח מקטר קטורת, ופרשת סממני הקטורת ועשייתו. זאת אומרת, גם מלשון המחבר אנחנו רואים שזה לא, איך נקרא לזה, זה לא הלכה שהמקור שלו הוא מהשס. זאת אומרת, כי אם זה היה מהשס, אז על השס לא היו כותבים יש נוהגים, או טוב לומר. כל הדברים האלה, המקור שלהם הוא באופן פשוט מדברי האחרונים. כן? הטור מביא מנהגים, והאוכרות חיים מביא מנהגים, בשם הרבי יצחק בר יקר, ועוד כל מיני, לוקחים איזה מדרש, משהו בויקרא רבה, ומזה... זאת אומרת, זה כל הדברים האלה. וסוף סוף, הם כן הצליחו להיכנס לסידור. כן, גם פרשת העקידה וכל השאר, נצליחו להיכנס לסידור. זה לא פשוט, להיכנס לסידור. יש איזה מימרה. יש כל מיני גמרות שבהם יש קושי גדול מאוד לפעמים בגמרה. והוא גרם לכל מיני קימטות ועניינים ואחרונים לא מצליחים להבין את זה וכל מיני דברים כאלה. ואז מצאו בגניזה הקהירית גרסה עתיקה, והסתבר שהשיבוש בגרסה שלפנינו. זה מופיע בירושלמי, זה מופיע בעשרות מקומות. הירושלמי, כיוון שהוא לא נלמד, אז היו מעתיקים אותו בלי כל כך ללמוד אותו, אז נכנסו המון שיבושים לגרסה המודפסת, מה שנקרא ירושלמי דפוס וילנה. ואז באו ושאלו, כן, אז יש מקומות שזה ממש שינויים בהבנת הגמרא, ולפעמים זה שינויים בהלכה. לפעמים זה שינויים בהלכה, לגבי אם סומה יכול לקרוא בתורה. לעלות, לברך, כן, שיעלו אותו לתורה. אז שמה זה משהו ממש הזוי לגמרי. זה, כי לפי דעת החוקרים, אני אגיד את זה ככה, זה פשוט לגמרי שהטעות. טעות, זאת אומרת, נפלת, השתרבבה טעות למדפיסים, ובדפוס הראשון של הבית יוסף השולחן ערוך היה כתוב שהוא לא עולה לתורה, ואחר כך זה איזה מישהו התבלבל וכתב שהוא כן עולה לתורה, ומאז זה מודפס אצלנו, ומאז סומה עולה לתורה. כן? זאת אומרת, אם תבדקו את הדפוס הראשון, זאת אומרת, זה דברים שהיום אפשר לבדוק אותם בלי בעיות. היום אתה רק יושב ליד מחשב, אתה רואה את הכל. אתה יכול לראות דפוס ראשון של שולחן ערוך, דפוס ונציה, זה מה, דעטף, לא יודע מה זה היה, ורואים את הדברים האלה. שאלו את הדברים מהסגנון הזה, לא דווקא על סומה, אבל אני זוכר, שמעתי את זה כבר כלי שני, כלי שלישי, שאלו את החזון איש. אז החזון איש אמר, הגרסה שעם ישראל למדו אותה במשך השנים, היא הגרסה שהתקדשה. החוקרים מאוד כעסו עליו, על החזון איש בעניין הזה, אני חייב להגיד, לא אוהבים אותו, כי הם אוהבים להגיד, שמה זאת אומרת, אם זה טעות, זה טעות. זה לא... אבל חזון איש אומר לו, אם השתרבבה טעות, הרי אנחנו אומרים, הכל זה בהשגחה. הכל בהשגחה, כן? איך כתוב? אפילו ספר תורה שבהיכל. מזל, מזל. הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל. אז הכל תלוי, מה זה מזל? מזל זה הורדת השפע מלמעלה, כן? יזל מים מדליו. לא כמו שמבינים את זה, משל, מזל הכוכבים, או מזלות כאלה, או לוטו, או טוטו, זה לא מזל. מזל, מסבירים הקדמוינים, זה הורדת, כל מה שיורד לעולם הזה זה מזל. מזל בלשון, כן, נזל, ירד מלמעלה. אז אם במשך 400 שנה הדפיסו את הגמרא כך, או את הירושלמי כך, או איזה ספר כך, אז זה אומר שכך הקדוש ברוך הוא התכוון שכך יהיה. ואם עכשיו תגיד לי שמצאת בגניזה הקהירית איזה גרסה אחרת, והגרסה היא מסתדרת מצוין ונפלו לי כל הקושיות ולית... כן, איך אומרים, לאין קושיה מעיקרה לית, פרחה מעיקרה לית, איך הוא עולה, והתירוצים הרי הכי טובים שיש. זה לא משנה. כן, זה לפחות שיטה אחת, אפשר להגיד. אפשר להקשות עליה. הגרא היה מאוד מנסה לדייק נוסחאות. היה מדייק נוסחאות בצורה, משקיע בזה, ימים על גבי ימים היה משקיע בלמצוא נוסחאות נכונות. גם לידי השוואה לכל מיני כתבי יד ישנים שהיה בתקופתו, זה היה הרבה יותר מסובך והרבה יותר קשה להשיג, ולא היה אינטרנט כידוע, אפילו טלפון לא, בקושי דואר. אבל למשל בספר יצירה, אז גרסת הגרא, אז גרסה שהוא תיקן אותה ועבד עליה ועמל עליה, ודרך זה, איך נגיד, נפטרו רבות מהקושיות שהיו בספר יצירה דרך הגרסה שלו. אבל סוף סוף אנחנו לא יכולים להימלט מזה שגם הסברה של חזון איש היא סברה אמיתית, זאת אומרת שסוף סוף עם הקדוש ברוך הוא, אם כך זה יתגלגל, אז כך זה יתגלגל. אז למה אני אומר את זה? אם זה נכנס לנו לסידור, אז זה בסידור. זה לא במקרה. למרות שזה לא מהגמרה. ולמרות שזה לא חיוב. אבל זה כן מודפס בסידור. אז עד שאנשים עושים כל מיני דברים, יכולים גם לעשות את זה. ופה אני אגיד את זה ככה. נגיד, הקף החיים שהוא פסק לפי הניסטר, אז הוא כותב בחומרה גדולה שצריך להגיד הכל, הכל, הכל. לא לדלק שום דבר. הוא אומר, אפילו אם מישהו יאחר בגלל זה תפילה במניין, ויגיע לזה שהוא יצטרך להתבלב ביחידות, עדיף שיגיד את כל התפילה, את כל מה שכתוב בסידור, אני לא אומר תפילה, כי תפילה זה... זה תפילה 18, אבל את כל מה שכתוב בסידור, את כל פסוקי הקורבנות והקטורת בדי, כן, הקטורת כתוב בזוהר, שכל אומר את זה שלוש פעמים ביום, מעלה גדולה, שחייבים להגיד את זה שלוש פעמים ביום.
אבל אפשר להשכים את זה אחרי התפילה.
היפוך הצינורות. לכן אומר הקף החיים, זה מהפך את הצינורות. כלומר, התפילה היא כולה, וזה באמת דבר שהזכרתי אותו, וצריך להזכיר אותו שוב, היא סולם. סולם אי אפשר לדלג שלבים. אם מישהו יבוא עכשיו לשלב שלישי, לפני שהוא עבר שלב שני, ואחר כך הוא צריך להשלים שלב שני, אז גם שלב שני לא היה כמו שצריך, וגם שלב שלישי לא היה כמו שצריך. אם צריך לקרוא קריאת שמע, אחרי לא ילם יהיה אודום, כן, אחרי, בהתחלה, שם יש קריאת שמה הראשונה שמופיעה עוד לפני הקורבנות, כן, אחרי הריבון העולמי ואדוני האדונים וכו'. אז שם צריך לקרוא קריאת שמה פעם ראשונה, ואתה לא יכול לקרוא, ואז ממילא את הפעם שנייה שאתה קורא קריאת שמה, זה יהיה בקריאת שמה על הסדר, שם אחרי ברכת אהבת עולם. ואם אתה תקרא את זה שם ואחר כך תבוא להשלים, אז זה כבר אין לזה משמעות כמעט. כי כבר... אני אגיד דבר. אז אני אומר ככה, המקובלים, אלה שפוסקים בצורה קיצונית, נקרא לזה קצת לפי הקבלה, אז הם אומרים, צריך להגיד הכל. צריך להגיד הכל. עכשיו יש לנו עוד כלל, שאחר כך נקרא גם אותו, כן? שזה גם כתפו בסעיף א', טוב, מעט תחנונים בכוונה, מערבות בלא כוונה, אבל זה כבר תחום קצת אחר.
אבל זה המניין, זה כתוב בזהור.
מה אתה אומר?
תפילה במניין זה כתוב בזהור.
נכון, אבל שאלה מה עדיפות? אז הבן איש חי, אז הקף החיים הוא כותב כך. המקובלים כך נהגו.
תפילה במניין זה שבת החמצבי, שכולם קיבלו אותה. החמצבי, אם יש שאלה טובה, סיפור למישהו שסקרת, וגם הקף החיים...
אז אתה מביא דעה מסוימת. אני לא... אני אומר עכשיו דעה... דעה קצת... כי אמרתי מפורש שזו דעה קצת קיצונית.
זה כתוב בקף החיים.
אבל היא דעה שהיא קיימת. מה שאני אמרתי כתוב בקף החיים. מה שאני אומר כתוב בקף החיים, זה ודאי.
למה קף החיים מוגמד לבן ישראל? בן ישראל
תגידו שזה לא קרצינורות. תראה, קף חיים למד בירושלים. בן ישראל למד בבגדד. סופר על הרב סלמן מוצפי. כן? זה אבא של... לא הרב אליהו. הרב בן ציון מוצפי. יש היום הרב בן ציון מוצפי, אתם מכירים את הרב בן ציון מוצפי די היום?
אבא שלו.
אבא שלו, זה מה? לא כובע ברית. הוא הולך עם מגבעת, הולך חליפה שחורה ומגבעת, הרב בן ציון. אבא שלו, הרב סלמן מוצפי. היה מקובל ענק, היה מתפלל לפי כוונות הרשש. הוא היה מתפלל בזיכרון מוישה. בשטיבלך בזיכרון מוישה. אם יש ירושלמי, אז הוא יודע מה אמרתי. זה האיצקוביץ של ירושלים, בערך. אבל הוא היה מתחיל לפני עלות השחר, ותיקן, והיה גומר בערך ב-10, אבל כל פעם היה עובר מניין. כן, כי הוא היה באיטיות גדולה, אומר את כל הדברים, בנחת גדולה, היה עובר ממניין לעניין, מחדר לחדר, כל פעם היה גומר עכשיו קורבנות, עכשיו הוא צריך מניין שעומדים בהשתבח. שומע את החצי קדיש לפני השתבח, זאת אומרת, השתבח וחצי קדיש, ועכשיו מתחיל יוצר אור. עד שהוא מגיע לקריאת שמע, הם כבר בחזרת השעץ, לא יודע איפה הם, כבר בקריאת התורה. עכשיו הוא מחפש מניין אחר שעומדים לעמוד לקרוא קריאת שמע. מחפש מניין אחר שעומדים לעשות... ככה היה נוהג. כן? אבל לא היה כולו בעולמות עליונים. הוא פעם, פעם איזה שליח ציבור, לא יכול ללכת שלוש צעדים אחורה, כי עמד אחריו יהודי בתפילה. אז הוא הצחיב, והיה אנשים לחוצים, ולא יכולים לחכות. אז הוא לא הלך שלוש צעדים אחורה, והתחיל את חזרת השץ, בלי ללכת שלוש צעדים אחורה, כן? היו לרצון עם רפי וכו'. אז בא אליו הרב סלמן ואומר לו, אתה עוד באצילות! כן, טוב. אז הסולם הוא סולם כזה, שאין מה לעשות, זה עשייה, בריאה, יצירה, אצילות. עשייה, יצירה, בריאה, אצילות. וצריך לעשות. עכשיו, המגן אברהם נגיד, שהוא גם כן מקובל גדול, אז הוא כתב דבר אחר, ואת זה כתב המשנה ברורה. המגן אברהם אמר שאסור להפוך את הצינורות. אבל בשביל לא להפוך את הצינורות, אתה לא צריך להגיד את הכל כסדר. אלא מספיק לך איזשהו חלק אחיזה מכל שלב ושלב. אז לתפילת העשייה, אז אנחנו אומרים את ברכות השחר. אומרים ברכות השחר, זה כבר אחיזה בתפילת העשייה. אז אם מישהו לא מספיק, אז הוא יכול לדלג על הקורבנות. אחר כך, בתפילת היצירה, אז צריך להגיד, לפחות, ברוך שאמר, אשרי השתבח. ואז מגיע ליוצרו. וכך אנחנו נוהגים היום למעשה, כך ציית את המשנה ברורה. למרות שזה לא כפי המחבר. כן, אתם יודעים על מה אני מדבר. סימן נון בית. המחבר כותב אחרת. המחבר הוא פשטן. למרות שהיה קשה להגיד עליו שהוא היה פשטן, אבל בפסק הוא פוסק כפי הפשט. הוא אומר כך, אם בא לבית הכנסת הוא מצא ציבור, סימנון בית, בסוף פסוקי דזמרה, וכו' וכו'. ועכשיו הוא אומר ככה, ואם אין שירות ידלג על זה, ואם אין שירות ידלג על זה, ואם כבר התחילו הציבור יוצר, ואין שירות לומר פסוקי דזמרה אפילו בדילוג, אומר המחבר, יקרא קריאת שמע וברכותי עם הציבור והתפלל עמהם, ואחר כך יקרא כל פסוקי דזמרה בלא ברכה שלפניהם ולא של אחריהם. זה שיטת המחבר. על זה כותב הרמה, המשנה ברור, איפה הוא כותב את זה?
מה שיש לך
לא לא, זה הטור. הטור מביא את זה בשם רבנו יונה. רבנו יונה שם בברכות. כן, רבנו יונה בשם רבותיו, כך מביא. אבל זה לא מוזכר בגמרא. זה הפורס, זה דין הפורס על שמה. מה זה? אתה רואה שלא? בוא תראה, אני כותב כך. כותב, אני אקרא לכם עכשיו את המשנה ברורה. משנה ברורה בסעיף א', אני אחר כך אמצא גם את הסעיף הרלוונטי. כן, אם בא לבית הכנסת, כותב המחבר, הוא מצא סיבור בסוף פסוקי דזמרה. אז הוא מתחיל לדילוגים, כן? להגיד ברוך שאמר, להגיד תהילה לדוד. אומר המשנה ברורה, אבל לך תחיל הראוי לבוא לבית הכנסת בהשכמה, כדי שלא יצטרך לדלג. כי כתבו הספרים שהמגיד הזהיר לבית יוסף, לבוא לבית הכנסת בהשכמה, כדי שיוכל להתפלל כסדר ולא בדילוג. כי העושה כן מהפך הצינורות. והרבה אנשי מעשה נוהגים להתפלל כסדר מטעם זה אפילו אם יכרו לבוא לבית הכנסת. אבל בתשובת חכם צבי, זה מה שאתה הזכרת, כתב שמה שכתב בספר הזוהר שיש להתפלל לסדר, היינו כשאינו מתפלל עם הציבור. אבל אם יכר לבוא לבית הכנסת ובא כשהציבור מתפללים, כל העלמא מודו די דלק כדי להתפלל בציבור. וכתב הפרי חדש, אפילו מי שאינו רגיל להתפלל עם הציבור בתמידות, אם הראה לו פעם אחת שבא לבית הכנסת, גם כן יעשה כמו שכתבו שולחן ארוך. אבל להלכה, כותב השולחן המשנה ברורה ככה. כן, עיקר קריאת שמע, סעיף ו', אומרת עוד קטנה ו' במשנה ברורה. ובתשובת משכנות יעקב, העריך בזה. והוכיח דברכת ברוך שאמר והשתבח, תקנה קדומה היא מימי התנאים. ועל כן מוטב להתפלל ביחידי מי שידלג לגמרי ברכת ברוך שאמר והשתבח. אך אם לא יצטרך לדלג לגמרי, שיוכל לומר ברוך שאמר ואשר והשתבח, בעת שהחזן מעריך, המילות, מיוצר והלאה, לכולי על מה יעשה כן. ועיקר קפדה הוא שהתפלל תפילת י' 18 עם הציבור בלחש. כן? זאת אומרת, המשנה ברורה פוסק פה כדעת המגן אברהם, ולא כדעת החכם צבי, שאם הוא מפסיד לגמרי, זאת אומרת, אם הוא לא יוכל, כלומר, בשבילו זה או להגיד, אפילו ברוך שאמר אשר והשתבח, אם את זה הוא יכול להספיק ולהתפלל עם הציבור, יעשה את זה, ולהתפלל עם הציבור, פירושו של דבר, להתחיל תפילת 18 עם הציבור, להתחיל תפילת 18 עם הציבור, פירושו של דבר, אני מחדד יותר, שאדם מתחיל להגיד מגן אבות, כשרוב הציבור במגן אבות.
שלא מבין,
להתחיל עם החזן? יש דעות שזה יותר טוב. אבל זה ודאי לא, זה לא, לא, ודאי לא לכתחילה נחשב תפילה בציבור. יש שיטות שזה נחשב תפילה בציבור, אבל לא על זה הוא מדבר כאן. על כאן הוא לא מזכיר את זה בכלל. הוא גם, המשנה ברורה לא מזכיר אותה להתחיל עם החזן, עם השליח ציבור, בחזרה. אז המשנה ברורה מכריע פה להלכה, ואומר כך, אם אתה יכול להספיק ברוך שאמר אשרי והשתבח, ותגיע לתפילת 18 ביחד עם הציבור, כלומר שתתחיל תפילת 18 כשהציבור עדיין בברכה ראשונה, וזה נקרא שהתחלת עם הציבור, אז תעשה ככה. אבל אם לא תספיק גם את זה, אז תתפלל ביחידות. ותגיד אז הכל. אז ממילא כבר תגיד את כל פסוק הדזמרה, כבר תעמלת, למה רק אשרי? להם כן מישהו ממהר למשהו אחר, אבל זה פשוט לגמרי. ככה כותב המשנה ברורה להלכה, כמו מגן אברהם, לא כמו החכם צבי, למרות שהוא מביא את דעת החכם צבי לפני כן, אבל להלכה הוא פוסק כך, וזה נגד המחבר. ופה באמת החלוקה הפשוטה היא בין הפשטנים לבין המקובלים. ולכן, כל מי שפוסקים לפי הקבלה, ודאי פוסקים שאסור להפך את הצינורות, ולפחות ברוך שמר אשר השתבח. האשכנזים, אלה שכמעט כולם נגררו אחרי המשנה ברורה והמגן אברהם, וגם פוסקים כך. אז מי אומרים, מי נשארו כמו המחבר? הרב עובדיה יוסף. רק הרב עובדיה יוסף. רק באלקוט יוסף זה מופיע ככה. באלקוט יוסף כותב ממש ככה, שאם יפסיד תפילה בציבור, אז ידלג לגמרי כל פסוק, כל ברוך שאמר, אשרי ישתבח, אפילו לא יגיד בכלל, ויתחיל מיוצר אור. זה רק הרב עובדיה יוסף, כי הוא פשטן עד הסוף. זה בעצם היחיד שנשאר היום. טוב, רוב הספרדים היום בארץ נוהגים לפי הפסקיו. זה כתוב מפורש באלקוט יוסף. כן. טוב, כל זה היה הצינורות. אז עכשיו אנחנו מבינים שאחיזה בסולם, בשלב הזה בסולם, יש לנו כבר בקורבנות. לא בקורבנות, בברכות השחר. אבל סוף סוף, כמו שאמרתי, אם זה כן נכנס לתוך הסידור והודפס על ידי הסידור, אז יש בזה מעלה, יש בזה מעלה גדולה. ועכשיו אני אגיד עוד דבר. אם אנחנו רוצים ללמוד איך להתפלל, אז אנחנו צריכים ללכת למומחים בזה. אני ככה אני סובר, ועוד מעט תשמעו מה אני מתכוון. זה כמו שבענייני ארץ ישראל, בענייני הגאולה, אנחנו טוענים שאנחנו מומחים. אנחנו, המגזר שלנו. למה? כי אנחנו התעסקנו בזה, למדנו את זה לעומק, מכירים את כל הסוגיות, את כל הגמרות, את כל הדברים. ואם יבוא היום מישהו מהמגזר החרדי, אפילו תלמיד חכם, והתווכח איתנו, בדרך כלל אנחנו יודעים יותר ממנו. ואם הוא יביא לנו ראיות, את כל הראיות שאנחנו מכירים. זאת אומרת, מישהו שלמד את הנושא, שיודע את הנושא. והספרים שהציבור שלנו כתב בעניינים של הגאולה ושיבת ציון והתהליכים האלה, זה מאות אם לא אלפי ספרים שנכתבו על ידי הציבור שלנו, והציבורים אחרים, נגיד הציבור חרדי, כמעט ולא כתב בזה דברים. חב"ד זה סגנון מיוחד, משהו אחר לגמרי. הם כתבו על משיח, הם לא כתבו על הגאולה, הם כתבו משהו אחר, ולקחו את זה לכיוון אחר, ולא ניכנס עכשיו לשיטת חב"ד, שהיא שיטה מורכבת מאוד בעניין הזה, במיוחד של האדמו"ר האחרון. אבל בעניין תפילה, לא יעזור כלום, המומחים בעניין תפילה זה חסידים. הם השקיעו בזה מאז הבעל שם טוב, זאת אומרת זה כבר 300 שנה, שהם משקיעים בזה ומתאמצים להתפלל בצורה הכי טובה שאפשר. ואני בעניין הזה קצת ניסיתי להתחקות, גם בגלל שאני קצת ממשפחה של חסידי קרלין, חסידי קרלין אצלהם בכלל לתפילה זה משהו מיוחד מאוד. ואם תלכו לבית כנסת של חסידי קרלין, בית כנסת מה שנקרא שורשי, ולא רק חסידי קרלין, האמת, זה כמעט כל בתי הכנסת החסידים שאני מכיר, אבל החסידים השורשיים, לא, זאת אומרת, יש מקומות שאנשים מערים לעבודה או למשהו, זה משהו אחר, אבל מקומות שיש להם את הזמן, אתם תראו שעיקר התפילה מבחינת הזמן זה הקורבנות בפסוקת הזמרה.
ראיתי את זה ביום שישי, התפללתי בצפת בברסלב, קוראים את הקורבנות בכל מנה אחת.
מבחינת הזמן גם, זה עוד הרבה פחות שם. אם היית נמצא בשול בירושלים של ברסלב, אז היית רואה את זה פי שלוש יותר זמן היו קוראים את הקורבנות. ובקרלין אני, יש אני אומר, המשפחה שלי זה משפחה שהם היו חסידי קרלין, אחר כך הם עזבו את קרלין, אחר כך הקימו חסידות נפרדת, משהו, קרלין התחילו לקחת כסף מהמדינה, אז המשפחה שלי לא יכלו לקבל את זה. אז היום יש להם חסידות מיוחדת, זה נקרא קהל חסידי ירושלים. אצלהם, תפילת שחרית בשבת, אני אגיד את זה בתור דוגמה, מתחילה שעתיים לפני הזמן הכתוב בלוחות של סוף זמן תפילה. כן, אם היום סוף זמן תפילה זה בערך שעה 10, נגיד עכשיו, נכון לעכשיו, בערך שעה 10, אז הם מתחילים ב-8. עכשיו, ב-8, התפילה מתחילה ב-8 ולעולם יהיה אדם. לעולם יהיה אדם. שעה ושלושת רבעי זה להגיע ליוצר אור. שעה ושלושת רבעי. זאת אומרת, את הקורבנות ואת פסוקי דזמרה, קודם כל יש שם כל מיני כללים. כללים שזה מרבני קרלין, כן, רבי אשר מסטולין ורבי יוחנן מקרלין, שבשל כותב, להתפלל, מתפללים בעמידה, לא בישיבה. בישיבה נרדמים, הוא אומר, איך אפשר להתפלל בישיבה? אתה צריך בעמידה, אתה צריך להתפלל. אז הם עומדים שם. רואים בחורים צעירים, בחורים צעירים, גם אנשים מבוגרים, אבל גם ממש בחורים צעירים, בני 12, 13, 11, ובוודאי בגילאים שלכם וכולי, הם אומרים כל מילה, חבל על הזמן. אתם מבינים מה אני מתכוון? ואם הוא אמר איזה משפט ולא יצא לו טוב, הוא יגיד אותו עוד פעם, ארבע פעמים, עד שהוא, כן, אם הוא ריחף. כן? הקורבנות, ופסוקת הזמרה, והכל, ואני אומר, וזה לוקח להם שעה ושלושת רבעי בערך. ואז מגיעים לאהבת עולם, כן, יוצר אור, אהבת עולם, זה קצת היה כואב לי שם. אז הרבה פעמים הם מגיעים לשם, זה כבר נהיה מאוחר, והם צריכים להריץ, כי השליח ציבור צריך להגיע לתפילת העמידה איזה שתי דקות לפני הזמן הכתוב בלוחות. אז קצת. אבל אז בהתחלה היה לי מאוד קשה עם זה, כשהייתי הולך שם להתפלל. שוב, בעיקר על מה שאמרתי עכשיו. על זה ש... וגם, כן, אדם שכמונו, אתה יושב עכשיו שעה ושלושת רבעי אומרים פסוקת הזמרה, קורבנות. כאילו, אדם מאיתנו, ואין שם עלונים. כאילו, זה בעיה. אתה יכול לגמור שם את הפרשה, שתיים מקרא אחד תרגום, וזה, את אחד ממקומותינו שהוא לא מבין בלהתפלל, אחר כך, אחרי כמה וכמה פעמים הבנתי שאני לא מבין מה זה להתפלל. והם צודקים. והם צודקים. כי אתה מגיע במצב אחר לגמרי לתפילה. עיקר העבודה זה ההכנה. עיקר העבודה זה ההכנה. באיזה מצב נפשי אתה מגיע עכשיו לתפילה? זה בכל דבר ככה. מישהו הולך לטיול, מסע פולין, אז אם הוא הולך למסע פולין ככה, עלה על המטוס ונסע, אז זה יכול להיות בצורה כזאת או אחרת. אבל אם לפני כן הוא למד את זה, והכין את זה, ויודע איפה הוא יהיה, ובדק את כל המקומות, אז כל המסע יהיה במשהו אחר לגמרי. כל המסע יהיה משהו אחר לגמרי. אז אם אתה עכשיו עומד להגיד עוד מעט, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, ואחר כך אתה רוצה להגיד אהבת עולם אהבתנו, ואחר כך אתה רוצה להגיד קריאת שמע, ובסוף אתה רוצה לעמוד בתפילה, אז אתה צריך לעשות הכנה. וזה מה שמודפס בסידורים, זה ההכנה. כן, מן הסתם עוד ממנהגי קרלין אני אקרא עוד בפעמים הבאות, אני אביא את הסידור של קרלין ותראה מה כתוב שם. אבל זה היסוד אני חושב של כל הדברים האלה. ולכן לכן כף החיים כותב את מה שהוא כותב. כי כף החיים היה כזה. זאת אומרת, איך אפשר להתפלל אחרת? זה לא נקרא תפילה. זה לא נקרא תפילה ממש. זה, כדר, נו, איך נגיד, כן, לצאת ידי חובה. טוב, יש, עכשיו זה הכלל השני, קודם, שקראתנו אותו קודם, שגם כן נמצא בסימן א', טוב, מעט בכוונה, מהרבה בלא כוונה. הבעיה הכי קשה, לא יודע הבעיה הכי קשה, אחת הבעיות, אחת הבעיות שלנו בתפילה, זה ליישר קו עם החזן. עכשיו, זה הורג לנו את התפילה. אתם מבינים מה אמרתי עכשיו? כי אדם מתחיל להגיד פסוקי דזמרה. הוא אומר פסוקי דזמרה בנחת. והוא רוצה עכשיו לשמוע כל מילה שהוא אומר. כן, אני אומר פסוקי דזמרה, כי פסוקי דזמרה אנחנו עוד אומרים. מה עם הקורבנות? בשביל הקורבנות אתה צריך לבוא רבע שעה לפני כן, 20 דקות לפני כן. ומי שעושה את זה, זה אשרה וטוב לו. אני לא מצליח לעשות את זה כל יום. אני משתדל לפחות פעם פעמיים בשבוע, אבל מוקדם יותר להגיד את כל הקורבנות, ואז זה תפילה אחרת. אין מה לעשות, תפילה אחרת. אבל לא רוצה להגיד, כן, יהיה כבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו. יהיה שם אדוני מבורך מעתיו עד עולם. הוא רוצה לשמוע את מה שהוא אומר, לא לרוץ. טוב מעט בכוונה, מהרבה בלא כוונה. ואז, בדרך כלל, אם התחילו ביחד, אני לא יודע, כן, אני יכול להגיד על עצמי. אם אני מתחיל ביחד, ברוך שאמר עם החזן, ואני אומר את זה כמו שהייתי רוצה להגיד, אז כשאני גומר אשרי, הציבור בהשתבח. ככה זה הקצב שלי. אז ודאי שקודם כל, להלכה כך צריך לעשות. אתם מבינים מה אני אומר? טוב מעט בכוונה, מהרבה בלא כוונה. תחנון, אתה בתור דוגמה. תחנון זה מרוץ משוגע. לא יודע אם שמתם לב, אני לא יודע אם אתם, אולי רק אני מרגיש ככה? לא בשני וחמישי, ביום רגיל, בשני וחמישי, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר. אתם מבינים מה קורה פה? זה, עכשיו זה בדיוק הפוך תחנון, זה תחנונים. אז מה עושה? אתם מבינים מה זה? הפוך על הפוך, אתם מבינים מה עושה פה הסתרה אחרת, הוא הופך אותנו? הופך לנו את הראש. תגיד, אשמנו, בגדנו, כמו שצריך, לאט, לאט, לאט. עכשיו בינתיים הם הגיעו כבר, לבישם נאמר ועבור השם, אז בסדר, תגיד איתם, מצוין, תגיד איתם. אחר כך מה? אחר כך אתה צריך להגיד את נפילת אפיים? אתה גומר נפילת אפיים, הם כבר בקדיש באתרה. בחצי קדיש. בסדר, יותר טוב. עוד הספקת להגיד את החרוז הראשון משומר ישראל? בסדר. מי, מה, מישהו, אתה חייב, אתה צריך לחתום למישהו שאתה צריך לגמור את זה? זאת אומרת, זה נגד ההלכה, אתם מבינים, זה פשוט נגד ההלכה. כן, טוב מעט בכוונה, מהרבה בלא כוונה, זה מהגמרא. זה לא מהמנהגים של האחרונים, זה מהגמרא, כן, כאן, הוא אומר כאן. טוב לומר, טוב מעט תחנונים בכוונה, מהרבות בלא כוונה, זה, הוא מביא שם כאן, לגמרי, הטור, הטור, כן, כן, אבל זה פשוט, זה הגמרא, זה פשוט שזה שיטת הגמרא. עכשיו, בגלל שאנחנו, יש לנו איזו שריטה במוח, אני אומר לכם, זה שריטה, זה אסור שזה צריך לנטרל אותה לגמרי, שאנחנו צריכים להספיק להגיד את זה, איפה כתוב שאתה צריך להספיק להגיד את זה? כתוב מפורש שאתה לא צריך להספיק להגיד את זה. אז לא שאת השריטה הזאת, אנחנו רצים. עכשיו, ברגע שאתה רץ, מה אתה עושה? הפסדת הכל. הפסדת הכל. כן.
אני גם שואל, יש הבן שלך יפה שלו יפיל בשנה א', הבן שלך כותב שם שכל קדיש זה כאילו מעלה אותך מדרגה, הוא אומר, כאילו, לפני תפילת שמונה זה מעלה אותך מדרגה, כל קדיש. כאילו עוברים לרוב.
כן.
ואותו דבר גם אחרי תפילת שמונה עשרה. בטעם אני חושב שכאילו, לא יודע, אם אני אעשה ממש אז הכל יתבגן לגמרי.
לא, לא, אתה סוגר, לא, ברגע שאמרו את החצי קדיש אחרי תחנון, אחרי נפילת אפיים, ומתחילים להגיד אשרי, אז אתה, איפה שהיית, אתה עובר לאשרי. כן, בוודאי. גם הירידה, אני מסביר. אני הסברתי את ארבעת העולמות. ארבעת העולמות זה סולם שעולים ואחר כך יורדים. בסדר? אז עולים זה בריאה, יצירה, לבריאה, עשייה, יצירה, בריאה, אצילות. כן? זה העלייה. עשייה זה ברכות השחר והקורבנות. עולם היצירה, עולם המלאכים, זה פסוקי דזמרה, עם הברכות שלפני ואחריה, ברוך שאמר והשתבח. עולם הבריאה זה קריאת שמה וברכותיה, ועולם האצילות זה תפילת 18. ואז מתחיל הירידה מן הסולם. הירידה מן הסולם זה אשר הובא לציון גואל, זה כנגד עולם היצירה, זה כנגד יוצר אור. לכן אנחנו אומרים שם גם כן קדוש קדוש קדוש, כמו ש ביוצר אור. אחר כך שיר של יום, זה כנגד פסוקי דזמרה. בסדר? שיורדים מהסולם. לא, לא, הבריאה, סליחה, יוצר אור זה הבריאה. אשרי ובא לציון גואל זה הבריאה. שיר של יום זה היצירה, ופתאום הקטורת זה העשייה. אז אתה צריך גם בירידה את שלושתם. גם בירידה צריך את שלושתם. אז הנה חינמי, אני אומר, אם הספקת להגיד רק אשמנו בגדנו, לא הספקת שום דבר חוץ מזה. והם כבר הגיעו לחצי קדיש, אז אמרת, עשו, אתה מתחיל אשרי. כן, כי טוב מעט בכוונה. כי לא, כי אתה באמת מחויב לסדר של התפילה בציבור, אתה צריך לרדת. זה מה ששאלת. כן? באשרי זה, אתה יודע, באשרי ובא לציון גואל, שם יש לי ממש בעיה, כי שם כתוב בזוהר דברים מופלאים על אמירת הקדושה דסדרה. הקדושה דמיושב. ושם הרבה פעמים אני לא מספיק, אני עוד באשרי, והציבור כבר נמצא.
אבל יש שם משהו
כותב להסכך, אני כתוב את זה. בוודאי. אני לא יודע מה, זה פשוט לגמרי. תבין, התחנון זה דבר שהוא לא מה... איך נקרא לזה? הוא תוספת. הוא גם לא נחשב מהעולמות. לכן יש הרבה ימים שאנחנו לא אומרים מה מתחנון. כל חודש ניסן. יש לך חתן בבית כנסת, מועל בבית כנסת, סנדק, משהו, לא אומרים תחנון. לא אומרים נפילת אפיים, כי זה לא חלק מהעולמות. אז זה תחנונים. אז פה זה אחד המרבה ואחד הממעיט, שכוון לליבו לשמיים. ובתחנון של, תראו, תחנון של, שני וחמישי. זה בשביל, בשביל תקופה ארוכה זה היה סיוט. ממש, כן. כן, איך אתה, זה ארוך כזה ומעיק, ואתה רק... אם היה איזה חתן, הייתי יכול לנשק אותו באותו יום, שאני נמלטתי מאימת התחנון. עד שהתחלתי להגיד את זה, ולהקשיב למה שאני אומר. פילי פלואים. פילי פלואים. אז אני מחכה כל יום שני וחמישי לתחנון. אני אף פעם לא מספיק להגיע הרבה. אבל יכול להיות שם את כל תפילת דניאל, את כל שהוא מתפלל על בית המקדש. דברים נפלאים. אתם פעם שמעתם את זה? אף פעם לא שמעתם את זה. אתם רצתם. כנשוחי נחש, להספיק. להגיע אל הקדיש. אז עכשיו, ואני אומר, וזה ממש לא להלכה. אני לא אומר בדברים, כן, לא יודע, דברים פשוטים לגמרי. מה זה בכוונה? בכוונה זה אומר, בכוונה זה דבר מאוד פשוט, כן? בכוונה זה אומר שאתה חושב על מה שאתה מדבר. עכשיו אני מדבר, זה בכוונה. מה זה בכוונה? בכוונה זה לחשוב, לדבר זה לחשוב בכל רם. זה בכוונה. אבל אם אתה אומר את זה וחושב על משהו אחר, אז זה לא בכוונה. זה בלי כוונה. אז ככה אני אומר כל הסדר. אני לא שומע את זה.
זה כתוב שצריך לחתוך את התפילה. צריך לחתוך את... אני מספר להגיד רק
אני אומר ככה. לפי דעתי זה פשוט לגמרי. זאת אומרת, זה לא צריך לזה מקור. פשוט לגמרי, וקודם כל מהסיבה שאמרתי, על תחנון זה הכי פשוט. באשרי זה לכאורה יותר קשה, אבל עדיין הם הגיעו עכשיו, הציבור כולו אומרים עכשיו שיר של יום, אז עכשיו תגיד איתם שיר של יום. אחר כך אתה צריך להשלים את הובא לציון גואל, תשלים הובא לציון גואל. כי אמרת רק אשרי. כי הספקת להגיד רק אשרי, ולא הספקת להגיד את ואינוע והובא לציון גואל. אז אתה יכול אחר כך להשלים את זה. אבל זה ברור לגמרי. ואם עכשיו אומרים פתאום הקטורת, אז אתה אומר מציבו, פתאום הקטורת. ואם לא הספקת להגיע לכל פתאום, כן? אתה כבר גמרת את י' סימני הקטורת, וכבר הם נמצאים שם בקדיש דרבנן. אז אתה אומר איתם עלינו. ואחר כך אתה רוצה להשלים, תשלים. אם יש לך זמן, אם אתה יכול, אפשר להשלים, זה לא... כן, יש גם, בכל דבר יש לב הדבר ויש תוספות הרי. וזה נגיע לזה כשנדבר אולי אפילו על פתאום הקטורת, נראה מה התוספות ומה מעיקר העניין. הקושי, כמו שאמרתי לך, הקושי אצלי זה באש שהובא לציון גואל, כי שמה, לפי מה שכתוב בקדמונים, אז העיקר זה, זה הקדוש הדמיושב. הקדוש הדמיושב, אני הרבה פעמים לא מספיק להגיד עם הציבור, ואז אני באמת מתלבט, האם לעצור, להגיד את הקדוש איתם, אני עושה, אני משתדל לעשות את זה, אבל אני לא תמיד מרוכז, כי אני משתדל להיות מרוכז במה שאני אומר. בדיוק אתה נמצא עכשיו בעיני כל עיניך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו, פותח את ידיך, או מסביר לכל חי רצון, שזה פסוקים שצריכים הרבה כוונה. אז פתאום עכשיו אתה שומע הציבור מקדוש, קדוש, קדוש, אז אתה בולבל קצת. בסדר, לא יודע מה נעשה. אחר כך שכלומר, שעל זה, אני משתדל להשביר את זה אחר כך ביום האמת. מה קרה? למה התפילה היא ככה? בגלל שאנשים טסים. עכשיו תבינו, טסים זה לא טסים. פה באלון מורה, זה איך בתי הכנסת מתפללים בהם הכי לאט בארץ, במגזר שלנו. אם אתם יודעים על מה אני מדבר. הכי לאט. הרי המניין הכי מהיר באלון מורה, זה 35 דקות ביום רגיל, ו-45 דקות בשני וחמישי. זה המניין הכי מהיר שיש באלון מורה. המניינים קצת יותר איטיים זה 45 דקות ביום רגיל, וכמעט 55 דקות, כמעט שעה בשני וחמישי. ותלך תכנס לאיזה מניין באיזה שיקול הפועל המזרחי בכפר סבא, זה בכלל, אתה לא כלום שם, אני גומר פסוקת זמרי בעלינו. אני לא צוחק, לא מספיק להניח תפילין, אני כבר גמרו את התפילה. מה אתה אומר? 22 דקות. אני מעיקר, מישהו אמר לי שהוא מתפלל במניין 22 דקות ביום רגיל, 27 דקות שני וחמישי. ככה מתפללים. איך מה, איך מתפללים? איזה מתפילה זה? לא יודע, אבל לא, נבך.
כמה
זמן מתפללים? אז תלוי, יש את המניין עם הרבי. יש אנשים עובדים, אין מה לעשות, עובדים, צריכים להגיע בזמן מסוים, והם לא קמו מספיק מודע על זה, אבל יש את המניין עם הרבי. המניין עם הרבי? לא יודע כמה זמן לוקח. אני לא יודע, במי יכול לנו את זה. המניין עם הרבי מתחיל ב6:30 כל יום, אבל למניין עם הרבי בא רק מישהו שלמד שעה לפני התפילה. יש להם כללים. שעה ברציפות, שעה בלי הפסקה לפני התפילה. נדמה לי שעה בלי הפסקה. אז הוא יכול להשתתף במניין עם הרבי. זאת אומרת, אם אתה רוצה להתפלל עם הרבי שם, אז אתה צריך לבוא לשם בערך ב-5, לטבול במקווה, ללמוד שעה, ואז ב-6:30 מתחיל לעולם יהיה אדם. התפילה מתחילה בלעולם יהיה אדם. כי זה אני מאוד מבין. כי כתוב, יש המון שאלות, מה אם מותר להגיד, נגיד ברוך שאמר שזה לילה. או ברכות השחר, ברכות השחר אנחנו רואים שכן. פרשת העקדה, פרשת הקורבנות. פרשת הקורבנות כתוב שאסור להגיד שזה רק ביום. אז מה זה יום? יום זה לפחות עלות השחר. שאין ברקאי. שאמר ברקאי, אפשר להתחיל עכשיו להקריב קורבן. עכשיו, אם אז מורים בקורבנות, אז איך תגיע לנץ? אז מילא, עדיף הכוונה. הכוונה עדיפה.
אז אם העולם לא מסודר ככה, אז למה צריך לנהוג ככה? אם העולם לא מסודר ככה, אז למה צריך לנהוג ככה?
מה זאת אומרת לא מסודר ככה? אני לא מבין מה.
אם אני מכבד כמו קרין, אני לא יכול להגיד. אבל למה זה אומר שזה... כל אחד אומר שמתאים לו, לא כולם צריכים לעשות גם וגם.
תראה, גם שם זה לא אותה. אני מבין, יש גם בזה מדרגס. אני אומר ככה, להגיד בכוונה, בסדר, אני חושב ככה. להגיד, סוגי דזמרה וקורבנות, זה בערך חצי שעה. וסביב, אם אתה הולך, ואם זה ככה, אז אפשר להספיק. כן? כן, לא כמו היום ששבע דקות או 10 דקות עושים סוגי דזמרה ועוד... כל הסיפור זה עוד 5 דקות, כאילו בשביל להגיד... שוב, אני אומר, להגיד בנחת, להגיד מילה במילה, להקשיב למה שאתה שומע. כמו שמי אמר במניין... אתה סיפרת קודם, שפללת...
בברסלב?
בברסלב. כן. אני מעריך משהו כזה, אולי קצת יותר.
בנחת.
בנחת, כן. תגיד בנחת, מילה במילה, ככה, כמו שצריך, לא רודפים אחרי לך לשום מקום. כן. טוב. כל זה היה קצת פתיחה. כן. לשום, אין לנו הרבה מה להגיד כאן, אנחנו נתעכב על כמה דברים. אז עכשיו כל התוספות שיש לנו בסידור לפני ברוך שאמר, נחזור אליהם, לפני פסוקי דזמרה, כל מה ששייך לעולם העשייה. אז יש פה איזה תחינות, בהתחלה זה תחינות, כולל קריאת שמה. קריאת שמה, הקריאת שמה הראשונה, אני הזכרתי את זה כבר, לא זוכר מתי, שזה בבחינת לסדר את הדברים לפני שנכנס אל המלך, שזה תמיד, מה שנקרא בשפת המקובלים, מוכין דקטנות, לעומת מוכין דגדלות.
ואם אומרים את זה בלי תפילין, אז זה
מיד שקר? אם אתה תגיד אחר כך, אם אתה יוצא ידי חובה בתפילה, בקריאת שמה השנייה, אז לא. אז זה בסדר מבחינה הלכתית. למרות שהמנהג כן להגיד תפילין, אבל זה, אתה צריך להגיד את הקריאת שמה שאתה יוצא בידי חובה, היא צריכה להיות עם תפילין. ואחר כך יש לנו את פרשת הקורבנות. פרשת הקורבנות זה הסדר, כן, מהכיור, קידוש ידיים ורגליים, אחר כך תרומת הדשן, ואחר כך הקורבן התמיד, כן, לפי הסדר. ואז יש לנו את פיתום הקטורת. פיתום הקטורת זה דבר מיוחד, מיוחד מאוד. קודם כל אנחנו יודעים את זה בגלל שמופיע שלוש פעמים ביום. כתוב, זה אני חושב כתוב בזוהר, שלוש פעמים ביום להגיד את פיתום הקטורת. כאן יש את המקור של זה. כן, אמר רבי שמעון, כן, אם היו יודעים בני אדם כמה עליונה עבודה של הקטורת לפני הקדוש ברוך הוא, אבנת לי כל מילה ולמה וסלקין להתרה על ראי שיו, היו לוקחים כל מילה ומילה ועושים כתר על ראשם ככתרה דזהבה, כמו כתר זהב. ויזהר לומר שלוש פעמים ביום, כן, הוא כותב כאן, שוב, לא יודע מדין מה, זאת אומרת מה המקור, אבל זה דברים ידועים, פעמיים בשחרית ואחת במנחה. וזה דבר שגם הוא, המקור שלו הוא בסוד, ועוד דבר, עוד איזושהי קצת, אני לא יודע אם לקרוא לזה ראייה, אבל אין מה לעשות, עם ישראל מבין בדברים האלה. הטבעיות הישראלית מבינה. כן, אתם ראיתם פעם מישהו שמקפיד לקרוא קריאת שמה מתוך יריעת קלף שכתובה על ידי סופר? תקריאת שמה, תקריאת שמה שכתוב בזה? דאורייטה, צוות הסמי דאורייטה, לקרוא קריאת שמה בשוח בך ובקומך, ראיתם פעם מישהו? ראיתם מישהו שמקפיד לקרוא פתאום הקטורת מתוך יריעת כתוב על קלף? גם פה בישיבה יש, גם פה בישיבה יש. קטורת כתובה על קלף, למה? עכשיו, יש, לא, יש כאלה שיש להם בסידור. על קלף, בגודל קלף של מזוזה, כתוב להם פתאום הקטורת, על ידי סופר. כן, יש הרי מעלה, נגיד את זה גם, כן, זה קצת הרחבה, נגיד את הדברים. מה זה משנה ממה אני קורא? אם אני קורא ממשהו שמודפס, אם אני קורא ממשהו שמישהו כתב, אם אני קורא ממשהו שאני כתבתי, מה זה משנה? זה מחלוקת, לא יודע מחלוקת. לא נגיד מחלוקת, כן, לא בטוח שזה מחלוקת, אבל ודאי שלפי הפנימיות זה מאוד משנה. לפי הפנימיות, אני אגיד, המקור הוא באמת לא בפנימיות אפילו. מסופר, אני אקריא את המקור, המקור הבסיסי לזה, זה דברי המערש"א על הגמרא, שמספר גדולים מעשי חייא. שרבי חייא, מה זה גדולים מעשי חייא? עשה ככה, שנה אחת זרה פשטן. ואז קצר את הפשטן ועשה מזה חוטים, חבלים, ועשה מהחבלים רשתות. ועם הרשתות צד צבעים. ואז הוא צד צבעים, את הבשר חילק לעניים, לתלמידי חכמים, נדמה לי כתוב ככה בגמרא, ומהאורות איבד אותם לקלף. וכתב על האורות 5 חומשי תורה. והלך לעיירה, לכפר שלא ידעו בו, ולקח תלמידים ולימד אותם, כל אחד מהם נתן לו חומש אחד ולימד אותו חומש אחד. ואחר כך אמר להם, תלמדו אחד את השני, והלך ככה, היה מסתובב העיירות העיירות, וכך החזיר את התורה לישראל. אתם מכירים את הסיפור הזה? כל עשו חכמינו. בבא בתרא, בבא בתרא, בבא בתרא. ושם המהרש"א, שם המהרש"א שואל שאלה מאוד חשובה. הוא אומר, מה פתאום רבי חייא עשה את כל ההשתדלות הזאת? כאילו, מה המטרה שלו? המטרה שלו זה ללמד אנשים תורה. אז מה מסופר לנו? זרע פשטן. ואחר כך קצת צבעים. ואת הבשר חילק לעניים. מה זה כל העניין הזה? אלא אומר המהרש"א, בשביל שהתורה שילמדו בה, אותה יריעת קלף שכתוב עליה עכשיו את חומש בראשית וחומש שמות. בשביל שכשלומדים אותה, שהתלמידים לומדים אותה, זה יחקק בליבם ויזכרו את זה טוב ויתחברו עם זה לקדושה, אז צריך לעשות אותה באופן לשם שמיים. עכשיו הוא אמר ככה, אם הוא היה קונה, אומר שם המהרש"א, אם הרבי חייא היה קונה אורות מאיזה צייד צבעים, אז מה, זה לא לשם שמיים? כי אותו צייד, הוא צד את הצבעים, למה? בשביל שהוא רוצה כסף. כי הוא רוצה, יכול להיות שזה בסדר, מותר לאדם להרוויח כסף, לפרנס את אשתו וילדיו, אבל זה לא לשם שמיים. אז האורות האלה, עכשיו, היכולת ללמוד מהם תהיה פחותה. לכן הוא דאג שהכל יהיה לשם שמיים. אז הוא חרש וזרע פשטן, בשביל שיוכל דרך זה ללמד בני ישראל תורה, ללמד ילדי ישראל תורה. ואחר כך צד עם זה צבעים, אז את הבשר חילק לעניים. כי הרי הוא לא רוצה ליהנות מזה, זה רק לשם שמיים. ואת האורות איבד, וכתב עליהם את הספרים, ואז הספרים האלה, איתם היכולת ללמוד, לזכור, הקדושה שעוברת דרך הספר לאדם הלומד ממנה, היא אחרת לגמרי. עכשיו, המקור הזה הוא המקור בעצם למה שאנחנו אומרים, שהחפץ הוא כפי כוונת עושהו. ועכשיו זה מאוד משמעותי. אם אני מחזיק היום סידור, מי ידפיס אותו? אז אפילו הסידורים המודפסים. מי הפעיל את המכונה? מי עשה את התוכנה? מי סידר את התוכנת סידור דפוס? למה הוא מתכוון? אם זה היה אדם עם כל מיני מחשבות לא טובות, אז עכשיו הלימוד מהספר הזה יהיה לימוד שפחות, יותר קשה להוציא ממנו. הרי כשאנחנו לומדים תורה, מה קורה? הקדוש ברוך הוא בא ולמד אותנו. אז יהיה פחות קדושה בדברים האלה. לכן יש הבדל גדול, זאת אומרת, יש חשיבות למאיפה זה בא. יש שהחמירו בזה הרבה, הקפידו על זה הרבה, לא יודע, החמירו, הקפידו בזה, וניסו להדר בזה הרבה, היו חסידים שהלכו לפי הפנימיות. לכן היו משלמים עד היום, מוכנים לשלם הון תועפות.